רדיו על הגל. וואו, אני צפה. אתה הורג אותי. חפשו אותנו רדיו נקודה להורים נקודה ORG נקודה IL.
יאללה עריות!
עכשיו ברדיו על הגל. יאללה עריות!
יאללה עריות!
הכל על כושר קרבי רגע לפני הצבא. עם גיא ויטנברג, גלעד קפח ונטע פרנק.
שלום חברים, איזה כיף לחזור, איזה כיף לחזור, הרבה זמן שלא. אז עכשיו, רגע לפני שתתחיל התוכנית, אז אנחנו כאן ברדיו על הגל, תוכנית יאללה עריות. על הסאונד, דביר ביירך, אנחנו פה, אני גלעד קפח, יש איתי את נטע פרנק וגיא ויטנברג. וזהו, ונתחיל את התוכנית יאללה עריות. אז היום בתוכנית אנחנו נדבר יותר על החלק הפרקטי, על המטרות שלנו יותר, שזה בעצם כל מיני יחידות, על איך מגיעים, מה זה דורש ממך, מה עושים שם במסלול, מה זה בעצם בדיוק אומר יותר לעומק, אז כן.
אז אנחנו נדבר על כמה יחידות, בעיקר בגדודים, שתפסו לכולנו את העין בזמן האחרון, בעיקר במלחמה. אפשר לראות הרבה את הגדודים האלה פועלים, ולצערנו גם נפגעים. אז בואו נתחיל. הגדוד הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה צנחנים. צנחנים זה היחידה המוצנחת, היחידה בצהל, בחיל הרגלים. והם עוברים קורס צניחה, ובסיום המסלול משתבצים באחד משלושת הגדודים הסדירים, בחטיבה או בגצר, שמורכב מפלוגות סיור, שמתנחה במשימות ניווט, סיור מודיעין ופלוגות נונטט. זה בעצם, כל פלוגה זה משהו אחר, היא עושה משימה אחרת בתוך הגדוד צנחנים. היא אחראית בנוסף על הפעלת אמצעי לחימה נגד טנקים וכלים משוריינים. אז מה עם תנאי הקבלה? פרופיל 82 ומעלה לפחות, ומעבר של תהליך מיון. מה קורה לתהליך המיון? על מנת להגיע לחטיבת צנחנים צריך לבצע רעיון קבלה במסגרת מודל סיירות, מסיימי יום סיירות ללא תוצאה, מעבר גיבוש לחטיבת צנחנים בהצלחה, ומעבר שבוע רעיונות מלשב, המיועד עבור אלו שקיבלו תוצאות סיום ולא עברו בגיבוש טייס, מטכ"ל, שייטת, חובלים צוללות, משהו כזה.
תשמע, אבל יש איזה קטע דווקא עם צנחנים. לא היה להם צניחות מבצעיות לדעתי מששת הימים, אני חושב.
נכון מאוד. הבינו בגדול ש... צנחנים, ורוב היחידות, השם הולך לפני היחידה. אבל עם צנחנים, זה פשוט לא פרקטי לצנוח יותר.
זה היה בעבר, כאילו, ועכשיו זה כבר לא כזה, לא כזה פרקטי, לא משתמשים בזה כמעט.
נכון מאוד.
כאילו, עד כמה שיודעים, כן? עד כמה שמותר לפרסם, יכול להיות שכן, ואנחנו לא יודעים. אבל נניח, מה שקורה עכשיו הם בעיקר משמשים יותר כחיל רגלים. כאילו...
נכון מאוד.
כמו כל שאר גדודי, כמו גבעתי, גולני, כזה.
כן.
סמטק.
אז אחרי שהתקבלתם לתפקיד, אז יש לכם עוד מסלול. מסלול די ארוך, שנמשך 3 חודשים. שלוש חודשים עם מסלול רגיל, ועוד 3 חודשים אימון מתקדם, שזה בעצם 6 חודשים של קריאת אחת, בואו נגיד את זה ככה. הם מתחילים בתור רובעי 05, ועם הזמן מתקדמים לרובעי 07. וזהו, איפה הם משרתים בעצם? הם משרתים כאילו בכל רחבי הארץ. בנוסף, יש להם הרבה מאוד פעילות בערים ערביות, מחוץ לקו הירוק, ביהודה ושומרון.
הרבה מעצרים, הרבה כזה.
הרבה מאוד. אז בואו נדבר קצת על מה חטיבת צנחנים עשתה בשבעה באוקטובר. חטיבת צנחנים הגיעה בין הראשונים לסייע, היא עדפה הרבה מחבלים, בעיקר שמענו עליהם בקיבוץ ניר עוז וכפר עזה, הם היו שם הרבה. לא שמעו על זה כל כך, כי למזלנו, יחסית למקומות אחרים, לא היה... כל כך הרבה נפגעים. וזהו, זה צנחנים, חברים.
היי, זה צנחנים. נתנו עבודה טובה כנראה. עם,
עבודה נהדרת.
אם לא היה להם הרבה...
בנוסף, הם עוזרים ותורמים ב... בהתקדמות הקרקעית.
כן, הם ממש בקווים הראשונים, הם כל הזמן ראשון. פועלים. כאילו, אני אישית רואה כל הזמן סרטונים שלהם בפעילויות, בתוך עזה, בשג'עיה, בכזה, כל הזמן עובדים.
כן, הם עכשיו הרבה במרכז, במרכז עזה.
את האמת, מעניין מאוד. טוב, אז אני אמשיך. אני אדבר דבר ראשון על שריון. שריון היה עד המלחמה לדעתי אחת היחידות הכי underrated בצהל. בצורה...
חל משמעית.
בצורה משמעותית. זה כאילו היה הקרבי, שכאילו אלה שאומרים, אלה לא יכולים באמת קרבי, אלה לא באמת פעילים, נשים אותם בשריון.
זה היה כזה הקרבי הלא קרבי.
בדיוק, זה היה על הגבול של הג'ובניק, ועכשיו באמת, כאילו, את האמת, הדליקו אותי על שריון, ולא פעם ולא פעמיים יצא לי לראות, כאילו, כל מיני סרטונים, כל מיני כאלה, שאמרתי, בוא, אני רוצה עכשיו לעבור לשריון, אני רוצה עכשיו להתקבל לשריון, ווואלה, בא לי לשבת בטנק ולפוצץ, כאילו, לנסוע דרך, לא זה.
שמע, יש סרטונים, כאילו, שאפשר לראות בעזה, הם ממש, כאילו, הם קודשים אותם.
הם פועלים מטורף. כן. אז טוב, אז נתחיל באמת תנאי קבלה, שזה פרופיל 72 ומעלה, ו... BMI בין 17-35. עכשיו, בשריון עושים טירונות 0-4, שבאמת לדעתי זה אחת הסיבות שכל כך הורידו משריון. כי באמת זה יחסית טירונות שנחשבת נמוכה ולא לא בדרגה כזאת גבוהה. אז באמת הם עוברים את זה בבסיס שיזפון. אחר כך הם עושים שלב התמיינות של חודשיים. בשלב הזה בעצם בוחרים, מה זה בוחרים? הם מיינים אותם, כל אחד למה שמתאים יותר להיות... תותחן, נהג או טען. תותחן זה שיותר מכוון, טען מכניס וזה, ונהג מסביר את עצמו. עכשיו, את האמת, על זה יש לי איזה קטע מעניין. אני במקרה מכיר בחור בעזה כרגע, שהנהג שלהם, של הטנק, הוא בלי תיאוריה לרכב.
אשכרה.
ילד בן 19, אחראי על טנק מרכבה סימן 4, נוהג, אין לו תיאוריה על רכב, הוא לא רואה שיעורי נהיגה בכלל, אבל על טנק מרכבה זה בסדר גמור, תהנה, תחגוג. רק בישראל אפשר לראות דבר כזה.
מאוד בטיחותי.
מאוד בטיחותי. אבל בתכלס, מה הוא צריך? מה הוא צריך לדעת מתי לא עוטט? נכנס דרך, כאילו. זה סיפור אחר.
בוא לתפקיד שמתאים לי.
כן. אז אחרי שהם באמת עושים את את ההתמיינות, שבו גם יש, נותנים לחלק כאילו מאוד מאוד מצומצם לצאת ליחידה מסווגת של, של שריון, שלא הצלחתי למצוא עליה שום מידע. זה כנראה באמת משהו שמסווג. אז הם עוברים לשלב אימונים מתקדם, שלב שהוא לוקח 4 חודשים, ובו הם באמת עובדים כאילו עוד יותר על המקצוע שמיינו אותם, תותחה נהג או טען, ו... עובדים ממש כאילו כצוות, עובדים עם הצוות של הטנק שלהם, הצוות האורגני של הטנק, ואני מניח שבזמן הזה גם עושים את שבוע הטנק וכל השטויות האלה, שאת האמת נשמע חוויה רצח אם יש לך צוות טוב, וסיוט אם יש לך צוות לא משהו.
האמת שיש לי משהו להוסיף על זה, בהתחלה הזכרת לי שהאחוזי גיוס לחיל השריון הוא לא כזה גבוה. ואני זוכר ששנה שעברה הגיע לנו בעצם מישהו לבית ספר, והוא בא להרצות לנו על כל מיני תפקידים שיש לנו בצהל, וממש פרקטיקה, איך מגיעים, כאילו מה זה צהל בכלל. והגענו לשריון, והוא שריונר. הוא ממש עפת שריון, והוא גם ניסה קצת לגייס אותנו לשריון.
בא עם גבת יחידה כזה יפה.
גבת יחידה מאוד מאוד יפה.
זה...
הקרח, כן.
כן.
אגב, אני רק כמו שחקן בטלוויזיה, אני לא זוכר עכשיו את השם. קיצר. מה הוא אמר? הוא אמר ששריון, נגיד בצנחנים, בגולני, יש פלוס 5 חיילים עודף שלא צריך אותם.
זהו, בשריון הם על מינוס 3 לדעתי.
אז בשריון הם מינוס 3 ואפילו מינוס 4.
בגלל זה גם בשריון יש את האופציה שיכול לבקש חברים שיהיו איתך וכזה, ובגלל זה גם העליתי את זה בחדר. העליתי את זה בחדר פה בפנימיה, שאולי נתגייס כולנו, ארבעתנו כחדר לשריון, ואם ייתנו לארבעתנו להיות על טנק, כאילו מפקד, נהג, טען ותותחן.
לא נראה לי שמישהו יסכים לזה.
חלום של כל פנימיסט.
אם קורה דבר כזה, תוך שבוע אין לנו מדינה, וזה יהיה אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם.
תוך שבוע אין עזה.
אין כלום, אין שום דבר, אין עולם.
אין.
ארבעתנו על טנק מרכבה, זה יהיה אחד הדברים המבדרים.
והמסוכנים.
טוב, אז אני באמת אמשיך. אני אמשיך, אז אחרי האימון המתקדם, כל השריונרים עוברים לגדודים המבצעיים, ששם כאילו באמת עובדים עם כל הגדודים בכל מקום, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו, שריון הם הקו הראשון, ראשון, ראשון, ראשון. דבר ראשון, הם עוברים, משטחים את הכל מאחוריהם.
כמו שאמרנו בתוכנית הקודמת, לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אף אחד לא נכנס לשום מקום אם אין מלפניו טנק.
כן.
זה רק מוכיח כאילו איזה underrated שריון.
זה מה שקורה עכשיו. מטורף. במלחמות קודמות פחות השתמשו באמת, כאילו מה זה במלחמות? בצוק איתן לצורך העניין, פחות השתמשו בטנקים. שזה באמת בזבוז לגמרי של ציוד מטורף.
השתמשו יותר בנמרים ופחות לעשות הרס.
אנחנו עכשיו רואים איך זה עובד ו... כמה הרס זה עושה וכמה כוח זה באמת, הכלי הזה באמת, זה כלי מטורף ולא פלא, אני אישית כאילו רואה המון 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 סרטונים, לא רק מהצד שלנו, גם מהצד של החמאס, ויש סיבה שכל פעם שהם שולחים סרטון על טנק, הם כאילו ברגע שהם יורים, הם סוגרים את הסרטון, אתה אף פעם לא רואה מה קורה אחר כך לטנק. אני אישית מאמין שפשוט לא קורה לו כלום. כאילו, זה כלי מטורף, ברוב המקרים באמת הטנקים מחזיקים כמעט הכל.
כן, כאילו זה דבר שהוא מסיבי כל כך שכאילו...
סיבה שמשתמשים בזה גם כביטוי, שכאילו אתה רואה מישהו ממש חזק, מי זה? הוא טנק.
אגב, נכון, טנק, שריון, כל הדברים האלה, זה מאוד עמיד. אבל לטנק מרכבה בעצם של ישראל יש יתרון על כל הטנקים בעולם. בעצם יש לו איזשהו מין יורה פגזים מאוד מאוד קטנים כאלה, שנקרא מעיל רוח, אם אני לא טועה.
כן.
וכשיורים עליו בעצם פגז, אז הוא מנטרל את הפגז, הוא יורה עליו את הפגזים הקטנים, וזה מתפוצץ לפני הטנק.
יש את זה, לדעתי, כרגע בכמעט כל הטנקים, לא רק במרכבה.
נכון.
גם בנמרים, אני חושב.
נכון מאוד.
אבל זה משהו שיחסית ייחודי גם לנו כמדינה.
זה משהו מאוד ייחודי לנו כמדינה, ועוד משהו על הטנק מרכבה, זה טנק שנחשב בין המתקדמים בעולם ובין היעילים בעולם, אבל הוא לא מתאים לכל העולם, הוא מתאים רק לישראל, כן. מסיבה מאוד מאוד פשוטה. תחשבו לצורך העניין באמריקה, יש להם את שריון שלהם, שאין לי מושג איך קוראים להם, ויש להם חזיתות בכל העולם.
נכון.
אין להם חזיתות רק באמריקה, וגם אם זה רק באמריקה, זה מדינה ענקית.
כן.
הם מניידים טנקים עם מטוסים. אתה לא יכול להעביר טנק מרכבה, או כמה טנקים במטוס, יתרוש ממך כל כך הרבה הוצאות כדי להעביר כמות יעילה של טנקים ממקום למקום בעולם.
זה אחד הטנקים הכבדים בעולם.
זה טנק אחד מהכבדים. עכשיו, למה בישראל זה יעיל? כי אנחנו מדינה קטנטנה. אין לנו הרבה שטח, אין לנו הרבה זאב, ובאמת הם יכולים להעביר טנקים ממסעיות, כמו שראינו ממש בתחילת המלחמה, שיירות של טנקים עוברות בכיוון הדרום.
זה פשוט עבר לי ליד הבית, על הבסיס של הבית שלי.
כן.
פשוט עברו איזה 8 מסעיות עם מלא טנק.
זהו, וזה היה כאילו מראה סטנדרט, ואת זה אי אפשר לעשות באמריקה. אתה רוצה להגיע רק מצד לצד של אמריקה עם טנק, זה ייקח לך...
כמה ימים טובים.
כמה ימים טובים, אם לא, אפילו לדעתי זה עובר את ה... כי זה בשבועות, אני חושב. אני לא בטוח, אבל כן.
בנוסף, עוד משהו קטן לזכות הטנק מרכבה. אני לוקח את זה לפחות כזכות, יש מדינות שאומרו שלא. בעצם צהל מעדיף לשמור על החיילים שלו יותר על הרכוש. זה אומר שמה קורה בטנק מרכבה? בעצם המנוע הוא, בניגוד לכל הטנקים בעולם, המנוע הוא לפני האנשים, הוא בקדמת הטנק. ואז בעצם הפגז פוגע קודם במנוע, כאילו קודם בשריון, במנוע, ואז בחיילים.
וכאילו עוד שכבת הגנה.
עוד שכבת הגנה, וזה שומר על החיילים כאילו... בצורה משמעותית.
כן, אצלנו לא מבטרים על אף אחד. בכל מקרה, אז אני ימשיך. אחרי שהם מסיימים את האימון המתקדמים, הם עוברים לכל הגדודים המבצעיים, ושם גם מתחילים לשלוח את הלוחמים לפיקוד, ששם הם הולכים להיות מפקדי טנקים, שלדעתי זה על 25 טנקים, לדעתי.
וואו.
שתחשבו שזה יכול לקרות, כאילו זה עוד 4 חודש, אז בעצם זה יכול לקרות שאם ילד באמת יתכנס בגיל 18, בגיל 19 אתה יכול לתת לילד, כאילו...
בן 18.
ילד בן 19, ילד בן 19 זה מה, זה שנה וחצי מעלינו, קצת פחות אפילו, תלוי מעל מי בשכבה. והוא פשוט אחראי על 25 טנקים, שזה כוח מטורף.
כוח מטורף.
כאילו לדמיין שעוד שנה וחצי מישהו מאיתנו יהיה מפקד על 25 טנקים.
לא להאמין, לא להאמין, וכן, את האמת, אני אישית מכיר בחור מפקד בשריון, שבצורה מפתיעה, הבן אדם האחרון שהייתי מצפה ממנו לפיקוד על קפקף, אבל עובד מעולה, בדיוק העבירו אותה מהצפון לעזה.
איזה כיף להם.
עכשיו הוא נכנס, כן, הוא את האמת ממש חיכה לפעילות יותר מבצעית. ובאמת, כמו שאמרתי קודם, איפה הם פועלים? הם פועלים בכל מקום, בכל מבצע כמעט, בכל מלחמה, בכל דבר, ועם כל החטיבות. אתה רואה את המגנים כאילו על...
ונגיד, מה הם עושים ביום-יום כשאין מלחמה?
כשאין מלחמה, אני מניח שזה תפיסת קו ותרגולים, כאילו...
תפיסת קו... למשל, בגבול לבנון את יכולה לראות ממש טנקים מסודרים, בעמדות, תצפית, כאילו, ממש. ברמת כן, הגולן גם.
על התרגולים, אני יודע, כאילו, סתם מאותו אחד שאמרתי שאני מכיר, כשהוא עוד היה חייל, הוא היה מגיע ואח שלי הקטן היה חוזר מתלהב, כי הוא ראה לו סרטון של צורך העניין, הוא פשוט עולה עם הטנק, שורה של רכבים כזה שכבר כנראה היו הרוסים, לא היה בהם שימוש, פשוט באים עם הטנק, נוסעים. דרך עליהם. עולים על זה, שטויות כאלה, יורים, מפוצצים דברים כזה, זה כאילו...
חוויה.
לומדים איך להשתמש בטנק, זה כלי מאוד מאוד מורכב. וכן, וזהו כעיקרון מה שיש לי על שריון, אז גיא, את רוצה להמשיך אותנו?
כן, אז אני אדבר על הנדסה קרבית.
נו, שוט.
כן, אז... אז אני אדבר על הנדסה קרבית. באמת, כאילו, כמו שכולנו יודעים, הנדסה קרבית זה בעצם בכל מבצע או בכל זה צריך כוח ראשון שייכנס ו...
הם עוד לפעמים אפילו לפני כן. הטנקים.
כוח ראשון שייכנס ויכווין לכם את הדרך, אז כן. ככל הנראה זה יהיה הנדסה קרבית. כאילו, זה הכוח הראשון שנכנס בכל פעילות מבצעית, בכל מקום.
בעיקר בשטח בנוי. וצמוד וצפוף כמו עזה.
בתוך עזה עוד יותר, גם שזה שטח בנוי וגם יש לך את המנהרות, זה כאילו... זה בונוס מעניין.
זה בונוס מטורף. ובאמת נגיד, נדבר על תנאי קבלה. התנאי קבלה של הנדסה קרבית זה פרופיל 82 ו-BMI 17-32, וזה תפקיד שיבוץ. התהליך של התפקיד זה מתחיל מטירונות 0-5 ואימוני סדאות וכושר ואימוני נשק.
הם גם מעלים את זה ל-0-7, לא? שהם נשארים ל-0-5?
לא, הם עולים לרובאות 0-6. ואז הם גם לומדים להכין חומרי נפץ.
ברור.
זהו, הנדסה קרבית זה אחת היחידות בצהל שמוכשרת ממש להשתמש נכון. בחומרי נפץ בקו ישיר, כאילו חופשי.
זהו, אז אני אגיד לך את האמת, אני אישית עכשיו אחרי המלחמה הלכתי חזרה למנילה, לשאלון העדפות, העליתי את ההנדסה הקרבית, כאילו הייתה אצלי לדעתי 2, משהו כזה, זה לא היה נראה לי תפקיד כזה מעניין, כי רוב הזמן הם כאילו לא רואים אותם בראש הפעילות וכזה. עכשיו עם המלחמה, כאילו הם הפציצו תרתי משמע, הם ממש עובדים, בלי סוף, נכון. בחזית, ונותנים עבודה מטורפת.
חד משמעית, אז אני אמשיך, וכעיקרון, חיל ההנדסה הקרבית, אחרי הטירונות, הם יכולים להשתבץ ל3 גדודים, שזה אסף, להב והמחץ, שזה גם בכמה מערכי לחימה שונים, והם פרוסים בכל רחבי הארץ.
ממש, נכון, יש להם בעצם צורך בכל מקום, גם בצפון, גם ביהודה ושומרון.
כאילו, אפשר למצוא אותם, אני חושבת, כאילו, בכל גזרה שהיא יכולה להיות כאילו רועשת. לבנון, סוריה, עזה.
כן.
כמו שאמרתי, זה תפקיד שהוא שיבוץ. אתה כאילו מקבל אותו על פי הנתונים שלך, על פי...
אתה לא מתמיין לזה, כאילו, כן.
כאילו...
הם בוחרים אותך.
נכון, הם בוחרים אותך. לא אתה אותם.
והמיונים זה במסלול בעצם. שמה ייפלו אנשים או ימשיכו.
נכון, כאילו...
כן.
אתה מגיע למסלול ואתה לא בהכרח יודע אם תסיים אותו.
זה כמובן, זה בכל יחידה.
נכון.
זה באמת לדעתי אחת היחידות היותר מעניינות, וגם היא הייתה, כאילו לפחות מבחינתי, מאוד 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 underrated. אני יכול להגיד על עצמי, אני לא הסתכלתי עליה באמת, לא הסתכלתי על זה כיחידה מעניינת, ובאמת, כמו שאמרתי קודם, כשראיתי את זה בשאלון הדפות שלי, אמרתי כאילו מי אלה בכלל, מה לי ולזה, ולא מעניין אותי.
בנוסף, אני רוצה להוסיף שיש לנו את יחידת הנדסה קרבית, ומעליה יש את הסיירת שלה, שזה בעצם יהלום.
כן.
נכון.
זהו, אז זה עוד אחת מהסיבות שממש העליתי את זה, שכאילו... בגלל יהלום, שזה בעיקר לוחמה במנהרות, נכון?
זה לוחמה במנהרות.
שזה אחד הדברים הכי מסוכנים שיש. לחימה בשטח כל כך קטן, כשאין לך שום מקום לזוז לא לפה, לא לפה, זה...
יש להם בעצם שלושה תת-יחידות ליהלום, שכן, אחת מהן בעצם נכנסת למנהרות ומנטרלת כל מה שזז שם, וזו יחידה מטורפת. בצוק איתן היה ממש אפשר... לראות אותם נכנסים למנהרות עם כל הציוד, עם כל הציוד הממוגן שלהם, מטורף.
זה כאילו, איפה יש להם את האופציה לעבוד ככה בתוך מנהרה, לנהל קרב, זה לא נורמלי לדעתי, יחידה באמת מאוד 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 מרשימה. טוב, אז עכשיו אנחנו ניקח הפסקה של כמה דקות ונעבור לאיזה שיר.
חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה? תפי, יבני עמלק חבלה שמאל ימין שמאל איך כל המדינה במדים מגליל עד אלעד לוחמים לוחמות טוב לבן ומגף קרקל ברדלס הבאנו את כל הצבא עליכם ונשבע לא תהיה מחילה תפי, יבני עמלק כל היחידות מוכנות כל אני נחלאוי חיל הים, חיל האוויר, תותחנים, צנחנים כל היחידות בצהל במוד לחר בודר בו על הראש חפ גולני, נחלאוי, שיריון, ספור גבעתי לכל הלוחמות באוויר, על הזה איסוף וכפיר כל היחידות בצהל באים לחר בודר בו על הראש להם
אתה תחת כי זה חיל האוויר מרגישים תרת את התל אביב כל הבנות דופקות לחיילים מבטים וגם הוא בחדשת פתאום נראה לי חתיך הם צועקים עלי חינם פלסטין אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים חצי דקה וכל המדינה במדים במילואים בסדיר כולם
חד שתיים
בשביל אמא ואבא כל החבר'ה שלי בחזית אחת לסבתא וסבא אוספים שמות על הפגזים הילד בעוטף עזה גליל עליון ומרכז גם כולם מוכנים לקטר רפה קרפה
כל היחידות מוכנות כל אני נחלאוי חיל האוויר, תותחנים, צנחנים כל היחידות בצהל במוד לחר בודר בו על הראש חפ גולני, נחלאוי, שיריון, ספור גבעתי לכל הלוחמות באוויר, על הזה איסוף וכפיר כל היחידות בצהל באים לחר בודר בו על הראש להם עוד איקס לנשקי, כל קלפי ג'יומו חבוש נפילה לחם גשם כחבות, כל קלפי ג'יומו כל מי שתכנן, כל מי שתמח, כל מי שביצע, כל מי שרצח, כל קלפי ג'יומו הסתבכת, כל קלפי ג'יומו שמעת, כל קלפי ג'יומו נסראללה, כל קלפי ג'יומו מוחמד אף, כל קלפי ג'יומו אני אק, כל קלפי ג'יומו אבו בקלאווה, כל קלפי ג'יומו בלחל דיטו הליפה מהקליפה, כל קלפי ג'יומו כל היחידות בצהל באים לך אבו דרבו על הראש להם, וואי וואי
טוב, אז אנחנו חזרנו, ונטע, אתה לדעתי עכשיו ממשיך.
כן.
איך הלך השיר? איפה גבעתי?
איפה גבעתי? אז הנה גבעתי, אנחנו נדבר קצת על יהודה של חטיבת גבעתי. אז מה חטיבת גבעתי עושה בעצם? בגדול, חטיבת גבעתי עושה הגנה ושמירה על גבולות המדינה מפני איומי טרור שונים. החטיבה בעצם מורכבת משלושה גדודים סדירים, ומגדסר שמורכב מפלסר, שמתמחה במשימות ניווט, ציור, מודיעין ופלוגת נונטט. ובנוסף אחראים על להפיל רכבים ונגמשים משוריינים.
זהו, אז באמת עכשיו כאילו הם גם, הם עובדים בלי סוף, כמו כולם. ומה שהבנתי זה שהם עובדים בעיקר מטווח קרוב, כאילו ממש, על טווח האפס. ואני חושב גם שעכשיו במלחמה הם עובדים כאילו מתחת לקרקע, לא רק מעל הקרקע.
זהו, הם כאילו מומחים בחבלה ובפיצוץ מטענים, שזה גם מטורף.
זהו, הם עובדים ממש על הטווח הכי קרוב, על איתור מנהרות, על שמה כאילו להוציא את המחבלים ממש מתוך החור הכי מסריח שהם מתחבאים, ולהוריד אותם ממש בלי סוף. מכווינים גם את חיל האוויר, הבנתי המון המון המון, כי באמת הם גם מהקווים הראשונים ראשונים, כי זה ההתמחות שלהם, זה הדבר שהם טובים בו. אז הבנתי שכן, שבאמת הכווינו עשרות תקיפות, או אם לא מאות תקיפות אוויריות, עכשיו כאילו בתוך עזה.
וואו.
שזה אחד הדברים המרשימים.
בתורה, אגב, לדעתי גם את חיל הים, הם מכווינים, יש ממש מצור, והם ממש מכווינים אותם על החוף.
וואי וואי, הם כן, עובדים יפה, עובדים יפה.
אז מה עם תנאי הקבלה? אז בגדול צריך פרופיל 82 ומעלה, ולהיות בכושר, הטירונות זה רובי 0.5 במשך 4 חודשים, לאחר מכן אימון מתקדם שנמשך 3 חודשים, ועוד 3 חודשים שהם בעצם עושים רובי 0.7. הם משרתים בגבולות המדינה, כן, בעיקר באזור הדרום ובאזור גבול רצועת עזה. והם, הרבה מהם יוצאים לקורס אחרי השירות בעצם, לקורס הדרכה וקצינות, קצינים. השיבוץ לתפקיד נקבע לפי מכלול נתונים האישיים שלכם והעדפות והשיקולים המקצועיים וצורכי הצבא בעיקר.
זהו, הם עכשיו, דיברת בדיוק על על המסלול, והיה עכשיו של מחזור אוגוסט 2022, הם בדיוק סיימו מחזור, כאילו מסלול, לפני בערך חודש לדעתי, בתוך עזה. הם עשו את הסיום מסלול בתוך עזה, ואני רוצה להקריא קטע קצר מתוך מה המפקד שלהם אמר להם, זה היה של סיירת גבעתי, הוא אמר להם, מחזור אוגוסט 2022, סיירת גבעתי. אני גאה לעמוד איתכם בלב עזה ולהעניק לכם את סיכת הסיירת שהרווחתם מזמן. זה כאילו, הם עשו את הטירונות, לא רק כאילו כמו שכולם היו עושים,
לא מסע
בבסיס וכזה. הם עשו את הטירונות תוך כדי לחימה, בתוך עזה, הם עבדו כאילו, הם עבדו.
היו מול אויב כאילו בטירונות.
כן. הסיום של הטירונות שלהם היה בתוך עזה, וזה כאילו, אין לנו כרגע חזית יותר מסוכנת מזה, חזית פעילה.
זה כאילו מטורף לחשוב שהם לפני, נגיד, מה, שנה בערך?
כן, משהו כזה.
שנה בערך התגייסו? ילדים בני 18.
כן, ילדים שכאילו, פחות אני עוד חצי שנה בגיל שלהם. עכשיו התגייסו, והם שמים את הטירונות שלהם כאילו, בשטח לחימה ברמה של
מלחמה.
כאילו מסכנים את החיים שלהם כל יום.
לא, אנחנו ממש לא תגיד שטח לחימה של מבצע, אנחנו
מלחמה.
מלחמה, כן. לכל מי שאיכשהו עוד לא שמע. שזה את האמת, אחד הדברים המרשימים, ולדעתי גם זה ממש חזק, כאילו, אתה לא תשכח את הסיום מסלול שלך ככה, בכל מקרה אתה לא תשכח אותו, אבל כשאתה בתוך שטח לחימה, בתוך מקום שבו, כאילו,
זה גם משהו שהם עוד 70 שנה יזכרו.
ברור, זה מה שתכננו והוציאו לפועל, וכאילו, מה לא עשו שם נגדנו, ועכשיו הם עומדים שם, מסיימים מסלול, ומשם אני מניח שהם אפילו לא יצאו לבית לחגוג את זה, הם המשיכו ישר ללחימה.
מטורף.
ממש מטורף. אחד הדברים
הזויים.
הזויים לגמרי.
כן. אגב, אני ממודיעין, ומי שלא יודע, ומישהו חייל בעצם מגבעתי, שמאוד מאוד קרוב למשפחה שלי, נהרג על ידי התקלות מחבלים, ועשו ממש צעדה במודיעין לכבודו, ומטורף מה שעושים היום בשביל הלוחמים, כאילו, רואים כמה הציבור שלנו מעריך אותם.
זה, כן, האמת, זה לדעתי אחד הדברים שהיותר טובים, בוא נגיד, שיצאו לנו פה מהמלחמה. זה טוב ורע, כן? זה
כן.
שמחה מעולה בעצם, וכל השטויות האלה, שעם ישראל כאילו פתאום מראה אחדות.
כאילו פעם ראשונה מאז ההתחלה של כל הבלגן הפוליטי שהיה בכמה שנים האחרונות, שרואים כאילו את עם ישראל על כל הקשת שלו, אשכרה מאוחדים בשביל מטרה מסוימת, בשביל...
כל מה שאנחנו יכולים לקוות זה ש...
זה יישאר גם אחרי.
זה ימשיך.
כן. טוב, אז אנחנו נעבור עכשיו ליחידה הבאה. אנחנו נעבור עכשיו לגולני. עם אחת מלדעתי היחידות הכי איקוניות בצהל, נקרא לזה.
הכי איקוניות.
זה ממש גולני שלי. אז גולני הם בעיקר עושים פעילות מבצעית בכל מקום והכל. הם עושים ערבים, עושים סיורים וכל מיני משימות שפחות אפשר לדבר עליהם. מעצרים ואין סוף ואחד דברים, ממש. הגדודים הם בעיקר עובדים עם נגמשים, נוסעים, מגיעים ל-whatever ועושים את הפעילות שלהם. וגם להם יש שלושה גדודים סדירים וגדוד גדסר, שמשמש בעיקר, כאילו משמש כסיירת גולני. אז התנאי קבלה שלהם זה בעצם פרופיל 82 ו-BMI 17-32, והם עושים טירונות 0-5-4 חודש, ואחר כך עוברים לאימון מתקדם שנותן להם רובאות 0-7. ובסוף הם עושים עוד 3 חודש במסלול כאילו בתוך הפלוגה. אז גם שמה כמו לדעתי כמעט כל היחידות לוחמים שנבחרים כמתאימים, באמת ישר מתחילים לשלוח אותם לפיקוד וקצונה וכל מיני כאלה. עכשיו, הקצונה שלהם, עד כמה שאני הבנתי, הם לא רק לגולני לדעתי. כאילו, הם יוצאים קורס קצונה ולא בהכרח אתה תהיה קצין בגולני.
וואו, אשכרה.
לעוד, כאילו, תפקידים של חיל רגלים קרביים. זהו, זה תפקיד שיבוץ. זה לא תפקיד שאתה מתמיין אליו. וזהו, ועכשיו גם, כמו כל היחידות כמעט, ממש ראינו את גולני, ולצערי גם ראינו אותם בצד הפחות טוב. ממש גם בתחילת המלחמה, ש...
כן, לצערנו.
שהם תפסו קו בגבול, כאילו, בעוטף עזה, ו...
כן.
ועכשיו... ספגו מכה קשה.
עכשיו, אגב, הם גם... הם נקמו, הם החזירו, והם הגיעו לפסל, זה לא יודע אם שמעתם, שנייה אחת, הגיעו לפסל בעזה שעשו פסל שממש כאילו, איך אומרים את זה, משבח את ההריגה של חיילי גולני בצוק איתן. פסל של יד שמחזיקה 3 דיסקיות, וואו. אחת מהם של חייל שהגופה שלו עדיין שבויה בעזה, שנהרגו בצוק איתן. מגולני, והם הגיעו לשם, הם הרסו לגמרי את כל הפסל, ממש, כאילו.
והם הקימו משהו חדש במקום?
לא, לא, הרסו לגמרי ופרסמו הודעה של לחמאס, אם אתם תבנו עוד פסל כזה בעוד מקום, אם יש עוד פסלים כאלה בעוד מקום, אנחנו נגיע לשם, אנחנו נהרוס אותם ונהרוג אתכם בדרך. והם באמת, באמת... פועלים בצורה ממש כאילו לא נורמלית במלחמה הזאת. עובדים על ימין ועל שמאל.
האמת שגולני, למרות המכה הקשה שהם ספגו, הם כאילו, וואו. ולסף אני רוצה להוסיף שלגולני יש את סיירת גולני, ומעל סיירת גולני אתה יכול בעצם להגיע ליחידת אגוז.
כן.
שזה אחת מהיחידות המיוחדות של צה"ל.
יחידת הקומנדו.
אגב, דוד שלי במקרה אחד מהמקימים של סיירת אגוז.
וואו.
כן, הוא היה מהראשונים שם. אגב, להשגרה ושוני שכרגע במילואים, אם במקרה איכשהו שומעים את זה.
ויאן.
גם יאן, נכון.
יאן ושוני ביחד.
יאן, אבל לדעתי עכשיו בבית, אני לא סגור על זה ב-200%, אבל כן. אז אם במקרה אתם שומעים את זה, בהצלחה לכם בגבול צפון.
תהנו, תחזרו בשלום.
אמן, אמן, אמן. זהו, אגוז גם, זה כאילו, זה יחידה שאלוהים ישמור ויציל.
זה חטיבה שבעצם מתמחה בגבול לבנון, בכל התוואי שטח שלה, ובהסתוות.
כן, הם עובדים בעיקר בצפון, אין להם כמעט פעילות יותר דרומה, ולוחמה גם בשטח בנוי לדעתי, מטווח קרוב, והם מטורפים לגמרי. זהו כעיקרון מצידי הגולני.
אז אני רוצה קצת להוסיף על סיירת גולני, ש נכון, יש לנו את גולני, את הגדוד, ויש לנו את הסיירת, שהם בעצם, הם הכוח המתמרן, הם הכוח שכובש במשימות איכות, שממש הם נכנסים לעומק שטח האויב, זה הסיירת.
כן, גם הגדודים, כאילו הם עובדים,
נכון.
עובדים מטורף עכשיו.
הם מובילים את כל החטיבה, הם בחוד החנית, אחרי כל החטיבה. הם מתארים בעצם את המקום, ולאט לאט החטיבה נכנסת אחריהם, שזה משהו שאפשר לראות עכשיו במלחמה, שקורה בקטע מטורף, ונכון, יש לנו הרבה הרוגים, אבל לצד השני יש פי הרבה מאוד הרבה הרוגים, ואפשר לראות שדרך הפעולה הזאת עובדת בצורה מטורפת.
כן, הם, יש להם ממש קטע של לא משאירים אף אחד מאחורה, ונכנסים כאילו על כל דבר הכי קטן, כל דבר זה, נכנסים בפול כוח, בפול עבודה, ושוגעים על כל הראש הגולנצ'יקים האלה.
כן.
עכשיו אנחנו נמשיך ונדבר על חטיבת הנחל. חטיבה שבמקור היא מוקמת מגרעינים, מגרעינים של הצופים ושל כל מיני תנועות נוער, עד היום.
וואו, לא ידעתי האמת.
חטיבת הנחל, גם בגרעינים של שנות שירות שאני מתמיינת אליהם, אנחנו מתמיינים כגרעין נחל, ואז יכולים להתגייס אוטומטית לנחל ומנחל לתפקידים אחרים.
וואו, מעניין.
מעניין ממש.
האמת שלא ידעתי.
לא שמעתי על זה עד עכשיו.
זה מטורף.
אבא שלי שירת בנחל. הוא היה בבזלת 50.
גם אבא שלי.
כן?
לא בבזלת 50. אבא שלי שירת כחובש קרבי בנחל.
וואלה. ואצלנו, הגיע לנו גם למשפחה, לבית, חייל בודד, בשם רוני, והוא גם היה בנחל, בבזלת 50. אם הוא שומע אותי, הוא כרגע בצד השני של העולם לדעתי, אז אין שום סיכוי שהוא שומע את זה. אבל על הנהלה.
שום סיכוי.
ולדעתי כרגע באיסלנד או משהו. כן.
נדבר על זה אחר כך.
שלך.
קיצר, תנאי הקבלה לחטיבת הנחל זה גם, זה פרופיל 82 ומעלה, ו-BMI 17 עד 32. התפקיד כולל טירונות 0.5 במשך כ-4 חודשים, ואז הם ממשיכים לאימון מתקדם של עוד 3 חודשים כרובאות 0.7, ואחרי 3 חודשים הם מסיימים את פלוגת המסלול. הם באמת משרתים בגדודי חטיבה שונים, כמו כן המתאימים בחטיבה יכולים לצאת לפיקוד והדרכה, לצאת לקורס קציני הבשה, חלקם ש ממויינים מראש לחופשים לחופשים קרביים בתוך החטיבה.
כן, זה דורש עוד קצת מיונים, כאילו עוד קצת הכשרות וכזה.
נכון. ואגב,
גם הנחל, הם סיימו את המסלול בתוך הרצועה.
נכון.
עכשיו גם מרץ 23 סיימו מסלול תוך כדי הלחימה. הם גם היו ממש בלחימה, בפעילות, ועצרו, עשו את הקבלת קומתה, והמפקד שלהם אמר להם, את הקומתה הירוקה שעל ראשכם הייתם אמורים לקבל באנדרטת הנחל, מוקפים בחברים ומשפחה. אין דבר שיותר מדגיש ומבהיר את תפקידכם מלקבל אותה כאן אחרי ימים עצימים של לחימה בעזה. תמשיכו להוכיח את עוצמתכם ולעמוד בגבורה בכל משימה. שזה את האמת, כאילו, מטורף, שבאמת כל כך הרבה, כל כך הרבה גדודים קיבלו, עשו, כאילו, שימו את המסלול, קיבלו את הקומטה שלהם בתוך עזה. הם נכנסו כטירונים, כי אין ברירה וצריך אנשים, ונתנו לחימה שהוכיחה יותר מהכל את, את היכולת שלהם. כאילו...
נכון מאוד.
נכון.
אין לדעתי משהו שיותר מוכיח, מה, אתה עושה אימונים, ואתה עושה זה, והכל טוב ויפה, בסוף, בפרקטיקה, כל האימונים האלה למטרה אחת, והם תוך כדי אימונים כבר ישר עברו לה, למטרה. עברו ללחימה ופעלו ומצליחים כאילו בלי סוף.
הם לעומת גדודים אחרים, הם באמת לא ראו בית, כי נחל, בשמו נחל, הם אוהבים לישון בחוץ, בוא נגיד את זה ככה.
גם לא רואים בסיס כמעט.
נכון.
לא רואים, כן. בדיוק.
זה...
גם אפרופו הבסיס, באמת בבסיס של בח נחל גם, כמו שאמרתי קודם, גם יש הרבה מאוד יחידות שעושים את האימונים שלהם שם, ואת ההכנות שלהם כן. שם, כמו שלדג, 669, פלסר שריון,
וואלה.
ושייטת 13. זה כאילו בין המעט יחידות שבאמת מוכשרות בבח נחל, ובבסיס אימונים שלהם, ואתה יכול גם כאילו באיזשהו מקום להתגייס לבח נחל, ולהגיע משם ליחידות האלה.
וואלה, את האמת? להתמיין
תוך כדי ליחידות האלה.
וואו. את האמת לא ידעתי.
וואו.
ממש מעניין.
נחל הפתיע.
נחל ממש הפתיע. את האמת, אני לפני, גם עוד פעם, כמו הרבה מאוד יחידות, את הנחל, את האמת, אני פחות רציתי לפני המלחמה, העליתי אותה מיד כשהתחיל. אני שמע את הסיפורים מאבא שלי ואמרתי, מה, אולי לא כזה מתאים לי, כאילו... קצת לשבת בבסיס, זה גם יכול להיות נחמד. והם כל היום בחוץ.
אני שומעת שהעלית הרבה דברים מאז תחילת המלחמה.
העליתי הכל, העליתי הכל, כי פתאום, כאילו, לפי דעתי, ראו ממש על כמה כל יחידה משמעותית ופועלת, וכאילו, וכמה צריך את כולם. כל היחידות שאמרו, נה, הם לא כאלה פועלים, הם לא כזה זה, לא עושים יותר מדי. פתאום רואים אותם בעבודה וכאילו...
בדיוק.
בפול כוח שלהם.
ממש בפול כוח.
נכון, אני גם כאילו, נגיד לפני המלחמה, כזה, בגלל כל הבעיות של הפרופיל ודברים כאלה, לא ממש חשבתי על קרבי ואמרתי, טוב, נו, נוותר, כאילו, זה לא היה לי בגדיל.
כן.
ואחרי, כאילו, בתחילת המלחמה, כאילו, קיבלתי מנילה וראיתי שאין לי מיון לוחמות במנילה, וכאילו, אין לי אופציה ללכת ללוחמה ו... זה הגיע למצב שהתקשרתי איזה יום 26 פעמים למיטב, עד שהם שלחו לי מיון לוחמות, כאילו, לא עזבתי אותם לרגע, וזה כאילו, זה מראה לנו עד כמה המלחמה הזאת גם כאילו, גרמה לנו לבני נוער, כאילו להרגיש,
זהו, השפיע עלינו.
אנחנו רוצים, כאילו, אנחנו רוצים להילחם, אנחנו רוצים, כאילו, מקסימום למות בשביל המדינה שלנו.
זה משהו שאת האמת, אותי ממש 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 סקרן לראות, את האחוזי גיוסים של אחרי
כן.
המלחמה.
כן, אני גם רציתי להגיד על זה שפתאום כאילו, נכון, יש לנו את היחידות המיוחדות ואת הקומנדו, ופתאום אני רואה מלא, שהיו הרבה מאוד אנשים שממש היו מכוונים לקומנדו, קומנדו, קומנדו, חייב, סיירת מטכ"ל, שייטת 13, שלדג, כל זה. ופתאום אנשים רוצים גדודים, כאילו, שזה מטורף.
הם הבינו את העבודה המשמעותית מאוד פתאום, שיש לה גדודים.
פתאום כולנו ראינו שבאמת כל יחידה ויחידה היא משמעותית לא פחות כאילו, מכל יחידה אחרת. אין,
נכון.
כאילו, הם, כל אחד ברור שיש הבדל קצת בפעילות, במה הם עושים, במתי הם עושים, אבל ראינו שכשמגיע הצורך, כולם עושים ועושים בלי סוף, עובדים בלי סוף, ובאמת בצורה מאוד 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 מרשימה. הם ממש כאילו, עכשיו הנחל לדעתי פועלים גם בעומק עזה ולא מפסיקים. זהו לדעתי על הנחל, נכון?
כן.
יש מישהו עוד משהו להוסיף?
טורף, אחלה
האמת מטורפת ממש.
טוב, אז היחידה הבאה שנדבר עליה זה בעצם לוחמי תותחנים, שהם במלחמה אנחנו יכולים לראות אותם פועלים יותר ממושלם. אנחנו רואים מה הם עושים לכל הבניינים בעזה, ולכל המחילות שלהם.
איך הם משטחים אותם יפה?
הם הראשונים, ראשונים, 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 אבל ממאחורה. זה כאילו... בדיוק. הם וחיל האוויר עובדים, קודם כל משטחים את האזור, אחר כך באמת נכנסים לך הנדסה קרבית, שריון ו...
הם כאילו לא באמת, הם לא נכנסים, אבל הם נכנסים.
יש לזה שם שאני לא זוכר איך קוראים לזה, נראה לי משהו סגנון של ניקוי או משהו כזה, הם קודם כל...
טיהור אפשר לומר.
הם מתארים את השטח ו...
דואגים שיהיה ראות טובה בוא נגיד.
זהו, אז מה שיפה ש... יש כל כך הרבה סוגים של תותחים ובכל הפלוגה הזאת שנקראת, בכל הגדוד הזה שנקרא תותחנים. יש בזה מערך תותחנים רגיל ויש בזה מערך היקון, מקם, שזה איתור וזיהוי, ויש בזה יחידת מורן שמבצעים שם ירי של טילים מדויקים, מדויקים של... לוחמה מיוחדת, ככה אני, זה מה שאפשר להגיד. ובנוסף יש שם יחידת מלאטים, שהיא מסווגת מאוד, ויש לה ייעוד מאוד מסוים שזה תצפית מטורפת מקרוב על האויב.
אגב, רק שתדע שעכשיו באמת זה לפני לדעתי שבועיים, משהו כזה, שבועיים שלוש, לא שבועיים, ביום ראשון, היה הכניסה הראשונה של תותחנים לעזה.
וואו.
הם נכנסו, שמים תותחים על מסעיות, שזה אמור לחסוך גם כלכלית המון המון כסף, וגם מבחינת דיוק, בגלל שמטר קרוב כמובן שהם יכולים לכוון יותר טוב. והם עושים גם ניסויים תוך כדי המבצע. מה זה ניסויים? משתמשים בפגזים שעוד לא השתמשו בהם, בדברים כאלה שעוד לא השתמשו בהם מתחילת הלחימה, ולא השתמשה בהם בצורה כזאת אף פעם בהיסטוריית המדינה. אני לא יודע אם במקומות אחרים כן ניסו, אבל דברים שעוד לא ניסו אצלנו, והם עושים את זה באמת בפעם הראשונה. אז נגיד לצורך העניין השתמשו בפגז ארטילרי ראשון בכיוונון ישיר על מבנה חשוד בתוך עזה.
וואו.
וואו.
משהו מטורף, כאילו...
לא הבנתי חצי מהמילים שאמרת, אבל זה נשמע מטורף.
פגז ארטילרי?
כן.
כיוונון ישיר? בתוך עזה.
תארטילרי.
אגב, גם יש לי חבר שהוא בתותחנים, והוא סיפר שהם יורים באזור ה-1500 פגזים ביום.
וואו.
שכאילו, זה מספר שמי יכול לדמיין אותו בכלל. זה מספר מטורף, זה היה יחסית יותר בתחילת הלחימה, אני מניח שעכשיו המספר אולי טיפה יצטמצם, כי באמת, ברוך השם, מכסחים אותם, אבל כן.
זהו, אז עוד משהו שמאוד יפה. יש יחידה מיוחדת בחיל תותחנים, שזה יחידת רוכב שמיים, שהם מפעילים כטב"מים לאיסוף מודיעין, והם מפעילים כלי טייס בלתי מאוישים. בנוסף, מה שיפה ביחידה הזאת, שהיא תוקפת בעצמאי באופן מוחלט. היא עצמאית לחלוטין, והיא לא מקבלת הוראות מלמעלה. היא מקבלת, אבל היא...
ברור שהיא מקבלת, אבל כאילו היא, העצמאות שלה היא מאוד מאוד...
כן, הם עושים כאילו דברים מטורפים, ויש להם הרבה חופש במה שהם עושים.
זה האמת ממש מעניין.
נו, תעלה גם אותם במנילה.
זה, כן, שכנעת.
יש, ובואו נעבור קצת על תנאי הקבלה, פרופיל 72 ומעלה. עוד משהו שמאוד יפה, ש... גם בנות יכולות לשרת בתותחנים, שזה...
כרגע בנות יכולות לשרת בכל יחידה בצהל.
נכון.
כמעט בכל יחידה בצהל. בכל יחידה בצהל. עכשיו נפתח לנו. עכשיו נפתח כאילו יעלום, 669.
בכל יחידה בצהל זה ממש שינוי מהזמן האחרון, והשייטת היו האחרונים ששינו את זה, וגם בשייטת אפשר עכשיו.
נכון. זהו, אז בואו נמשיך. ליחידות המיוחדות נדרש פרופיל 82 ומעלה. הם עושים טירונות 0-3 בבסיס הדרכה, ואחרי זה עושים גם הכשרה של רובאי 0-4, וזהו.
אגב, גם תותחנים כמו שריון, הם היו יחידה שממש לא העריכו בגלל הטירונות והתנאי קבלה הנמוכים. וגם עוד פעם, בדיוק כמו שריון, עכשיו במלחמה, כשרואים את הכמות, עבודה שהם עושים, את הכמות צורך של כמה צריך אותם, כאילו... כמו שאמרנו שאף אחד לא, אף חייל לא יהיה מוכן להיכנס בלי טנק לפניו, אף טנק לא יהיה מוכן להיכנס בלי הפצצה של
ארטילריה.
של ארטילריה לפניו.
בדיוק.
זה הכל זה כזה מין שרשרת שפשוט לא שמנו לב אליה, נכנסנו אליה באמצע כזה.
זה משהו שאת האמת לא יצא לדעתי לראות כל כך בהמון זמן האחרון כמה כאילו יש צורך לכל יחידה ויחידה. ממש, ועכשיו כולם רואים את זה וזה ברור לכולם ואין שאלה על זה בכלל. וגם שריון לדעתי עשו כמה מהדברים מהיותר מרגשים שעשו, כמו לצורך העניין בנר שמיני ששיגרו את הפצצות תאורה, לא יודע אם יצא לכם לראות. הם שיגרו חנוכיה משל עצמם בשמי עזה, שיגרו 9 פצצות תאורה, שיהיה בצורה של כמו מין נרות ושמש, כמובן עד כמה שאפשר עם פצצות תאורה. וכן, הם באמת עשו המון המון מחוות שמאוד מאוד מרגשות, וכן, זה לדעתי גם קצת קשה כאילו להיות בשריון באיזשהו מקום, כי אתה פרקטית לא רואה את הלחימה שלך. אתה לא יודע בדיוק מה עשית, לא יוצא לך...
כאילו, אתה יודע ולא יודע.
אתה יודע שאתה עושה, אתה לא רואה כאילו פיזית מה קרה, אתה לא רואה את התוצאות.
נכון מאוד. טוב, חבר'ה, אז...
וזהו. אנחנו צריכים לסיים.
תודה רבה שהקשבתם, אנחנו היינו יאללה הראיות. יאללה ביי. ביחד ננצח, חבר'ה.
רדיו על הגל. radio.meorim.org.il